בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. אנחנו בעוד פרק מדהים של מרקט שיפט עם
אליאב אלאלוף,
אפרת פניגזון, ואנחנו מתארחים כרגיל בגוגל פור סטארט-אפס קמפוס. אני רוצה להגיד כמה מילים על זה. זה הבית של גוגל לסטארט-אפים. אנחנו פה בתל אביב. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל וחיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאטור סטודיו של גוגל פור סטארט-אפס, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי מטורף. אתם יכולים לראות כאילו מה הולך פה, אבל זה מטורף.
הם לא יכולים, אבל זה מדהים.
זה מדהים. שהוא זמין לסטארט-אפים בחינם. אם אתם רוצים עוד מידע, אז תיכנסו לאתר של campus.co/תל אביב, ותקראו שם עוד פרטים. וזה על איפה שאנחנו. אמרנו מרקט שיפט, אמרנו שמות. על מה אנחנו מדברים היום, אליאב?
בואי נדבר על האתגרים שעומדים בפני משרדי יחסי ציבור.
אתגרים שעומדים בפני משרדי יחסי, לא רק משרדי יחסי ציבור.
כל מי שעושה
PR. עולם יחסי הציבור.
עולם יחסי ציבור. PR. מה זה PR, PR חדש? אנחנו שומעים את זה הרבה.
כן. PR בעידן החדש.
כן, PR. זה אחלה כותרת.
PR בעידן החדש.
זאת תהיה כותרת. PR בעידן החדש.
מצוין. אז בוא נתחיל מה היה פעם? מה זה היה PR פעם, יחסי ציבור, בעולם הישן?
כן, העבודה הראשונה האמיתית שלי.
אמיתית. שקיבלת עליה כסף גם?
לא, קיבלתי, הייתי גם שליח של פיצה, שזה לא עבודה אמיתית, והייתי גם מתמחה במשרד עורכי דין, שזה גם לא עבודה אמיתית.
זה לא?
לא הרגיש כמו עבודה אמיתית.
אני מחשיבה את העבודה במפעל של אבא שלי בגיל, לא יודעת, 12, 10, כי עבודה אמיתית, אני תייקתי דברים בקלסרים, אני שמתי בולים
נפלא,
על...
אבל זה לא עבודה אמיתית.
זה אמיתי
זה, לגמרי. זה ניסיון בעבודה, אבל זה לא עבודה אמיתית. אני עבדתי במוסך, בסדר? אז כאילו...
תבקש שיחה מאבא שלי אם הוא מקשיב עכשיו, כי הוא חינך אותי לעבודה קשה.
אני גם כן חונכתי לעבודה קשה, ובמוסך זה עבודה יותר קשה.
אוקיי.
ומאשר לתייק.
אז בלי זה לא לזלזל.
ועדיין, העבודה האמיתית הראשונה שלי הייתה עיתונאי בגלובס.
אוקיי.
מה שחלק מאוד מאוד גדול בעבודה היה לעבוד מול משרדי יחסי ציבור שבעצם ייצגו את החברות המובילות בישראל ורצו לדאוג שהם יקבלו כיסוי בכיסוי עיתונאי הולם.
איזה חברות לדוגמה? אתה יכול לתת כמה דוגמה?
חברות מהגדולות במשק, כל מי שנסחר בבורסה.
שמות כמה? סתם שאני אבין.
זה יכול להיות קבוצת, כל קבוצת IDB, סלקום, סלקום, שופרסל, אלעל, וכו' וכו'. גם חברות אגב שלא היו בכך ציבוריות, אבל היה להם איזו זיקה ציבורית, או עניין בחשיפה תקשורתית, זה גם רלוונטי. קרנות הון סיכון, חברות סטארט-אפ, חברות בוול סטריט.
ברור. אז עבדת, זו העבודה הראשונה האמיתית, עיתונאי בגלובס.
אז בגדול בעיתונאים, אני לא יודע מה קורה היום, כי אני כבר לא עיתונאי, אבל אז זה היה לפני 20 שנה, היית מקבל בערך 50 פניות ביום. בדרך כלל זה היה
טלפון. אני מכירה חברים שלי עיתונאים שמקבלים היום מאות פניות ביום.
כן, אבל אז לא היה, כאילו,
לא היה דיגיטל.
אז רק התחיל האימייל.
נכון.
אז רק התחיל האימייל.
נכון.
לא היה...
אז היית מקבל את זה במכתבים?
היינו מקבלים פקסים?
די, גדול.
פקסים, היינו מקבלים פקסים, קומוניקציה בפקסים.
קומוניקציה בפקס.
כן, היו כזה, היה פקס של המערכת, והיו זוכים. מי מכסה את קומברס?
אתה עתיק, אתה קולט.
מי מכסה את ECI?
זה כן מאוד.
כן, זה 97.
וואי.
97, זה היה פקסים, הרבה פקסים.
טוב.
אבל בדרך כלל גם היה טלפונים, כאילו, הפולו-אפ. כאילו, ראית מה ששלחתי, מה אתה אומר, זה מעניין. וכמובן שזה לא היה מעניין, כאילו, זה לא היה מעניין. עכשיו, ברוב המקרים מה שהיה, אבל זה היה הרבה מאוד מערכות יחסים בין עיתונאים לאנשי יחסי ציבור.
אוקיי.
ומאוד אהבתי אותם באופן כללי, כאילו יש הרבה עיתונאים שלא אהבו אנשי יחסי ציבור. חלקם נשארו חברים שלי עד היום. כן, עשרים שנה. אבל זה היה גם עניין של איך הם עבדו איתי ואיך אני עבדתי איתם. היה הרבה כבוד לדי, והיו מערכות יחסים.
זה היה הרבה על יחסים.
המון מערכות יחסים. זאת אומרת, היו מקרים שנגיד, יכלת לתת בומבה לחברה,
זה והי... בומבה?
לכתוב כתבה, כתבה מאוד קשה, כן. וריקחת את הדברים, כי רצית לשמור על, ה... על, על, על דינמיקה חיובית עם ה... למרות שהגיע. ויש מקומות שזה היה כאילו, אתה נגדנו, אתה לטובותנו, אתה בעד סלקום, אתה נגד אורנג', אתה... כל מיני כאלה. יש כאלה עיתונאים, אני פחות הייתי כזה, אבל מה שחשוב היה, זה לא אני, אלא הסיסטם. הסיסטם היה שמה שהיה חשוב אצל יחסי ציבור זה פחות היכולת לספר את הסיפור ויותר הקשרים האישיים. וזה היה מאוד מאוד חשוב. היו עוד דברים שחשובים, אבל זה, כאילו זה פחות העניין. העניין היום שקודם כל שעיתונים זה כבר
פחות רלוונטי ממה שזה היה פעם.
אז אני רוצה להגיד לך שבשנת 99 הייתי כותב על מניות, והמניות היו זזות כאילו 20-30 אחוז.
וואלה. זאת ההשפעה שהייתה...
הייתה השפעה אדירה.
וכתבה על מניות.
גם גייסו אותי אז לכתוב בוול סטריט, לא בגלובס, זה CBS Market Watch.
כן.
שהיה תום קלנדרה, היה לו מדור כזה של מניות אינטרנט. וביקשו שאני אכתוב על, וכתבתי פעמיים על חברות, ופעם אחת שכתבתי על חברה היא עלתה 120 אחוז.
וואו, זה מטורף.
זה עוצמה שקשה להסביר. זה מדהים. אתה יודע שאתה תעשה משהו וזה ישנה הון של אנשים.
אז הכוח של יחסי ציבור,
זה היום זה לא קיים. היום זה לא קיים.
זה לא קיים, לא בצורה הזו. היום
אנחנו... לא בעוצמה הזאת.
אז בוא נתחיל לדבר, כי זה בתחילה מלא לנו את כל הפרק על מה היום. אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
לא, זה... העניין שהמציאות היום היא כזאת שאין לך שום דבר שמייצר לך 50% רייטינג, או 70% רייטינג, או 30% רייטינג, בקרב קהל מטרה. לא קיים.
לא דבר אחד.
אין דבר אחד שמי...
נכון.
ואז הפוקוס הפך... אז הפוקוס עבר מההפצה לסיפור עצמו.
בדיוק. יש הרבה יותר חשיבות לסיפור עצמו, כן. יש הרבה יותר חשיבות למי מספר את הסיפור ואיך הוא מספר, כן. אותו, ואז יש דרישה, יש ממש צורך לייצר אסטרטגיית תוכן שהיא לא נשענת רק על PR, או רק על דיגיטל או סושיאל, אלא היא הוליסטית ומכילה בתוכה הרבה מאוד סוגים שונים של תוכן בהרבה מאוד ערוצים,
כן,
ואותו איש שיווק שמנהל את הדבר הזה חייב להיות מאסטר בכל הדבר הזה, זה להיות כמו אינטגרטור.
המיומנות של איש יחסי ציבור היום בעצם היא צריכה להיות, לא, זה לא מספיק להיות בקשרים טובים עם עיתונאים, זה חשוב עדיין.
ברור.
אבל זה לא מספיק.
נכון.
זה לא מספיק לכתוב קומוניקט טוב. אתה צריך... להרחיב את הסקילסט שלך.
נכון, ועשינו פרק על סטוריטלינג.
סטוריטלינג.
שבאמת ממחיש ומדגים את הצורך ואת היכולת, כן. לספר סיפור טוב. ככלי.
מי שלא ראה, תחזרו ותראו.
נכון.
כן.
ועכשיו בואו נתמקד קצת יותר על העולם הזה של יחסי ציבור, איך מנהלים אותו, מה כדאי שיהיה בו,
כן.
איזה סוגים של... טקטיקות נקרא לזה ככה, היינו מפתחים בתוך העולם הזה היום.
אז בואי נוריד את זה לקרקע.
יאללה.
ניקח דוגמה של מקרה שטיפלתי בו לפני כמה שנים? שש שנים. כן, וטיפלנו במקרה של משבר בקרב חברת תחליף מזון לתינוקות, תמל. מהסוג של סימילק, לא סימילק.
אתה יכול להרים את הכל?
אני יכול.
כן.
יכול להרים את הכל.
מצוין.
חברת
תמל,
כן, זה חברה שמתעסקת בתחום של מוצרים לתינוקות.
כן.
כידוע, זה תחום אחד, זה...
נפיץ.
נפיץ מאוד, כי הלקוחות, שזה האימהות, הן מאוד, מאוד חוששות, מאוד חוששות וחרדות, ובצדק. בעיקר אנחנו זוכרים את פרשת רמדיה,
כן.
שהסתיימה בתוצאות מזעזעות, ולכן הורים מקפידים ונזהרים שבעתיים.
ורגישים לנושא
הזה. כן, ואז מה שקורה, שבדרך כלל במקומות האלה, בעיקר בימי שישי ושבת, שלא מקובל ולא מצפים מאנשי המדיה החברתית לפעול ולענות בקבוצות שונות, קורה לא פעם שאמא מתלוננת או מעלה תהייה והתהילה הזו זה כמו אש בשדה קוצים, וזה תופס.
אם זה לא מטופל, אז זה יכול להיות
עכשיו,
נזק.
עכשיו, זה לא יכול להיות מטופל, כי יום שישי בערב, או יום שעוד בבוקר, ואתה לא יכול להגיב בתור החברה באופן רשמי. כי אז תהיה לך בעיה יותר חמורה אחרת.
כן.
כן, עם הקהל שהוא, שהוא שומר שבת. אז מה עושים? אז במקרה הזה, כאילו, שאלנו את השאלה של מי? לא תמיד אתה צריך להיות זה שאומר, או זה שמגיב, או זה שמסביר. בהרבה מאוד מקרים גם לא מאמינים לך. אם עכשיו מישהו אומר, בגלל שהתינוק שלי אכל את המוצר שלך, יש לו וירוס. סליחה, יש לו חום. אז יכול להיות שזה וירוס, כן? אבל הוא טוען שזה המוצר שלך. בגלל המוצר שלך הוא משלשל. לך תדע למה. עכשיו, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול, אם עכשיו תיקח את המוצר למעבדה ותבדוק אותו. אז שילמת בטח עשרות אלפי דולרים לבדיקות. כמובן בזמן הזה יש לך בעיה במחירות, כי כולם מחכים לתוצאות, ובינתיים אולי משאים את הקנייה, ואז חוזרות התשובות שאין כל הוכחה שהמוצר שלך גורם לבעיות. ואז אנשים אומרים לעצמם, בטח, החברה הגדולה הזאת שיחדה את המעבדה. המעבדה צריכה אותם. מאיפה אני יודע שהמעבדה היא אמיתית? שהם אומרים אמת, שהם לא, שאין שם קומבינה. בקיצור, לא פתרת שום בעיה. אז מה שעשינו, הכנו מבעוד מועד שתי אחיות, שהן גם אימהות, והן גם נותנות באמת את המוצר לתינוק שלנו. והם התערבו בשיח, והם שאלו את אותן אימהות, שכמובן בפניקה, לקחת את התינוק לרופא? וכמובן התשובה הייתה לא. יום שישי בערב, איזה רופא. אז למה את מלחיצה את כולם? אולי לפני שאת מלחיצה את כולם, וגורמת לפאניקה בקרב אלפי אמהות, תלכי בבקשה לרופא, ותוודאי שזה לא וירוס. אולי זה ויראלי. עכשיו, באותה שנייה, הבעיה נגמרה. עכשיו, העניין הוא, זה לדעת להפעיל את הקהל של, מה שקרה, את הקהל הנגדי. הרבה מאוד, זה דוגמה של משבר, כן? אבל זה גם יכול לראות בצורה חיובית. לא תמיד אתה חייב לדבר. ובעידן המודרני, שבו יש לך הרבה מאוד סוגים של קבוצות, קולות, משפיענים, בלוגרים, סתם אנשים שאוהבים לקשקש ולדבר, אפשר לנצל.
אפשר לרתום.
לרתום, לנצל את אותם אנשים שיעבדו לטובתך.
נכון.
וזה בעצם מייצר סוג של סקילסט חדש. הרבה משרדי יחסי ציבור, מה שהם עשו, הם לקחו מנהל דיגיטל שכביכול יעשה את זה. יש עם זה חריקות לפעמים, לפעמים הרבה מאוד, כי אנשי הדיגיטל האלה לא מבינים בדרך כלל עיתונות, לא מבינים את הצד של יחסי ציבור, לא מבינים עסקים, ואנשי
יחסי ציבור,
שהם כן מבינים את זה, הם לא מכירים את העולם הדיגיטלי, אז יכול להיות שיש שם מיסמאץ'.
נכון, אז אני קצת קופצת קדימה, אבל אני אגיד את זה במשפט ואולי נחזור לזה אחר כך. אז נראה לי שאולי פה האידיאל שאנחנו מכוונים אליו הוא כזה של איזושהי חברת PR או משרד פרסום שמייצר הבנה של הרבה תחומים שנדרשים היום, ומשלב יכולות של אנשים שיודעים לעבוד גם בדיגיטל וגם ביחס כבכל מסורתי וגם עם קשרים ויחסים עם המדיה והרבה מאוד דברים כדי שאתה תהיה חייב את את הסקילסט הזה שהוא נדרש היום מהחברת PR שלך.
עכשיו אם עכשיו הייתי יושב באיזה במשרד PR המסורתי שלי ויש לי מחלקת דיגיטל, הייתי אומר לך מה את רוצה? יש לי פה הכל. ואז השאלה האמיתית היא האם בעם שמנהל את הדיגיטל שלך הוא ברמה שלך? והתשובה היא כמעט תמיד לא. ואפשר לראות זה גם דרך תלוש שכר. כן, שבדרך כלל האנשי דיגיטל מרוויחים רבע או שליש ממה שמרוויח השותף במשרד היחס. אז אם זה המקרה, אז כנראה שהוא לא ברמה שלך. נכון? כי אם הוא היה ברמה שלך, הוא מרוויח כמוך. וזה אומר שיש שם מיסמאץ'. זאת אומרת, זה נכון אולי שאתה יכול לעשות צ'ק במכרז, אבל בעולם של המציאות, זה כנראה הוא לא שם.
ואתה אומר, בעולם הזה של הדיגיטל היום, החשיבות היא קריטית. איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, אם אין לך זרוע דיגיטל חזקה, או יכולת לעשות אקסקיושן מאוד מאוד חזק בדיגיטל, אתה נפגע.
אני חושב שאתה...
או אתה לא ממקסם את ה...
בדיוק, זה גם וגם.
או נפגע או ממקסם.
גם במקרים של משברים, אתה לא תיתן מענה טוב, וגם במקרים של צמיחה והצלחה קדימה, אתה לא תשתמש בכל הכלים, לא תנצל את הכל.
אז אם אנחנו מדברים על כלים ועל ערוצים, אז נגעת בקטנה על משפיענים, דיברת על זה קצת, על קהילות, על בלוגרים, כי זאת אומרת, אני רק רוצה רגע ממש כזה בנקודות לעבור עליהם, כדי שאנשים יפתחו את הראש ויבינו כמה ערוצים או סוגים שונים של כלים כביכול יש בעולם הזה היום של
PR. משפיענים, רק העולם של המשפיענים זה עולם שהוא סופר מתוחכם.
זה עולם מלואו.
אני שותף בחברה שנקראת Like and Share, שזה מה שהיא עושה. היא מפעילה משפיענים ומוביל לדעת קהל. החברה, כמובן שכולם עושים גם גברים, גם נשים, גם צעירים, גם זה. ההתמחות שלה זה נשים, חזקים מאוד גם בפריפריה. רוב החברות מתעסקות בעיקר בתל אביב, בברנז'ה, בזה, כן. אבל 95% מהציבור בישראל גר מחוץ לתל אביב. אז זה קצת...
אז העולם הזה של משפיענים הוא עולם שמאוד...
הוא עולם קשה מאוד, הוא עולם גם שהוא נורא, הוא מלא מאוד בשטחיות. זאת אומרת, המטרה שלך זה לא להסתכל בעם בתור שלט פרסומת.
בדיוק.
זה, הוא יעלה את זה,
צריך פה למצוא את האותנטיות.
הקפה טעים, קפה טוב.
דיברנו על זה ממש בפרק הראשון.
לראות, זה בקטע של הסטורי טלינג, לראות איך המוצר משתלב בחיים של אותו בן אדם. אם הוא לא משתלב, אז זה סתם כאילו חשיפה. זה חשיפה להגיד שעשיתי חשיפה, עשיתי אינטראקציות, אבל לא יצרתי חיבור באמת למותג.
אז אנחנו חוזרים חזרה לחשיבות של הסיפור.
אז זה גם הסיפור, אבל זה גם שהסיפור יבוא בצורה אותנטית
ממישהו שהוא צד שלישי.
כאילו, מהאדם הנכון.
נכון. קהילות יש להם חשיבות עצומה היום.
קהילות זה מדהים.
יש להם כוח אדיר.
זה כוח אדיר, כי קודם כל, בקהילות אי אפשר לפרסם, לפחות כרגע, מצד אחד. צד שני, יש שם הרבה מאוד קולות, הרבה מאוד שיח, זה מאוד פעיל, ויש שם אמינות.
נכון.
שקשה מאוד למצוא כבר בשיח הפתוח בפייסבוק.
נכון.
בקהילות, בקבוצות,
כן,
עדיין יש אמינות.
יש לי חברים שפתחו קהילה לטיולי ילדים ברומניה, ואחר כך זה תפס, והם עשו את זה רק בשביל עצמם והנוחות. והצטרפו מלא אנשים שרצו טיולי ילדים ברומניה באותו זמן, וזה הפכה להיות קהילה מאוד פעילה, בלי שהם כיוונו לזה בכלל. והם ראו שזה תפס, ככה הם פתחו עוד אחת לטיולי ילדים ברומניה, ואחר כך טיולי ילדים בשוויצריה, והיום מפה לשם יש להם איזה, לא יודעת כמה, עשרות קהילות כאלה שהן מאוד מאוד מפותחות. עכשיו הם רק מתחילים לחשוב, מה אני הולך לעשות עם זה? איך אני עושה עכשיו מפגשים? איך אני זה? והם משתדלים לשמור את זה לא מסחרי, אבל הכוח שיש לקבוצות האלה היום,
כוח עצום,
הוא מטורף. ואני חלק כמה קהילות כאלה, ואני משתתפת בהן באופן פעיל, ואני הולכת לדברים, וזה רותם אותי, ואם יש לי הטבות מסוימות דרך הקהילה הזאת, זה מדהים. אז זה דבר שחייבים להיות מודעים אליו. בלוגרים, בוא נגיד מילה על זה.
אני חושב שכאילו, הדבר הראשון שמשרד יחסי ציבור עשו, זה להכין רשימות של בלוגרים, ולהתייחס אליהם כמו עיתונאים. ויש הבדל גם בלוגרים בישראל ובחול. בישראל, רוב הבלוגרים, שניסו להתפרנס מזה, לא הצליחו. בארצות הברית בהחלט אפשר.
בטח.
זה עניין של גודל. בארצות הברית יש לך הרבה מאוד מאמי בלוגרס כאלה שכותבות על האימהות שלהם, ופתאום צוברות איזה 200,000 עוקבים, ועם זה כבר אפשר לעבוד.
אני בישראל... גם מכירה יצורי קלעיים כאלה שהם גם בלוגרים וגם עיתונאים באותו זמן. זאת אומרת, זה נורא יפה.
זה בהחלט אפשר לעשות את זה. בזמנו שעבדתי בגלובס, בתור מנהל מדיה חברתית, העיתונאים סרבו בתוקף לעשות את זה. אחד, הם תעשו, רובם תעשו את האינטרנט בתור משהו שהוא או שלהם פרטי.
טוב, נו.
או שלהם פרטי ולא נכס עבור העיתון.
הייתי אומרת שהמציאות הוכיחה את עצמו קצת מעל
זה. לא, קודם כל, כאילו, יש אנשים שהם אמרו, לא, פייסבוק שלי הוא אישי שלי וזהו, אני לא רוצה לעשות לו שימוש של עסקי. ויש אנשים ששמעו, אני מוכן לעשות את זה, שיש העיתון שלהם להיות כסף.
כן.
הם לא חשבו על זה שהם... מעלים את הערך שלהם בתור עיתונאים.
העולם של אנליסטים בחברות מחקר, זה גם מאוד מאוד מתקשר לתחום של עסקי, של הייטק, של זה פה.
זה תחום שהוא מעניין.
מאוד חשוב, סופר חשוב.
אני חושב שכאילו, בהרבה מאוד מקרים אפשר להשתמש בחברות מחקר בתור כלי מעולה למחירות. זה לא רק עניין של לייצר תדמית מסוימת, שזה גם כן נפלא, אלא ממש לייצר מחירות, אצל קהל מטרה.
חד משמעית. אני חושבת שאחת העבודות הכי קשות וטובות שעשיתי ברובוטיקס היו באמת עם אנליסטים, שהייתי מפגשת עם הרבה מהם, ומדברת איתם, עושה להם בריפים, וחברות מחקר, זה דורש זמן, זה דורש השקעה, זה דורש להגיע לאותם אנליסטים נכונים שמכסים את השווקים שמעניינים אותך, אבל אתה חייב כל הזמן להבין שאותם אנליסטים לא רק הם אלה שכותבים את הדוחות שאחר כך קוראים אותם המנכ"לים שאתה רוצה למכור להם, אלא הם גם מוזמנים לתת ייעוץ, כל המקינזיז והפורסטרס וכל אלה, ויש עשרות מהם, גם במיוחד בתחומים מסוימים יש אנליסטים שמתמחים בתחומי תעופה, בתחומי פנים, בתחומי מכרות, you name it. כן. אבל אתה מגיע למצב שאותו אנליסט מאוד מאוד בכיר, מוזמן גם לאותה הנהלה של חברת מכרות מאוד מאוד גדולה בעולם, שעושה איתם את תהליך הדיגיטל טרנספורמיישן בחברה שלהם, ולוחשת להם באוזן מה צריך להיות חלק בתהליך הזה, או איזה ונדורים צריכים להיות שם, והם לוחשים במקרה גם את השם שלך. זה אשכרה כלי מכירות, ראיתי את זה קורה. זאת אומרת,
השאלה היא, אם אני מצפה ממשרד יחסי ציבור שיביא לי את האנשים האלה, או...
אז יש כאלה שעושים את זה, כן. כן? כן, אני עבדתי בהחלט עם חברת יחסי ציבור, שחלק מהעבודה שלי איתם היה לחסות את כל התחום הזה של אנליסטים וחברות מחקר, עשו עבודה מצוינת בזה, והם עדיין עושים. אני רוצה רגע שנדבר על העולם של תוכן.
כן.
לקחת את המסרים שלנו, וכמה חשיבות יש היום בלקחת מסרים ולפתח אותם לתוכן, שאחר כך אפשר לעשות בו שימוש. ואני רק רוצה להגיד מילה, הרבה פעמים שאני עושה את ההרצאות שלי, אני מדברת, יש לי איזה שקף קבוע כזה שאני מראה, על השילוש הקדוש בין owned media,
okay.
earned media ו-paid media. Okay. וכשאתה משקיע בכל אחד מהשלושה ערוצים האלה, מגיע לאיזשהו sweet spot ביניהם. ה-owned media זה משהו שלך, התוכן שלך, הערוצים שהם שלך, האתר שלך, הבלוג שלך, הסושל שלך וכו'. ה-earned media זה מה שאמר עליך צד שלישי, בין אם הוא בלוגר, בין אם הוא אנליסט, בין אם הוא כתב, זה יכול להיות כל דבר. והפייד מידיה זה מה שאתה משלם כדי להגדיל.
הפרסום שלך.
הפרסום, נפח וכו'. כשאתה מגיע לשלב הזה שיש לך את שלושת המרכיבים האלה, ואתה מצליח בשלושתם, ואתה עושה עבודה שהיא הוליסטית, התוכן שלך מקיף את כל השלושה האלה, אתה מגיע לאיזשהו זון כזה, שפתאום הדימנד עולה, ופתאום אתה רואה שמתחיל לדבר עליך אחרת, והפרספשן שלך משתנה, וזה אחד הדברים שבאמת קרו ברובוטיקס וקרו בחברות אחרות שעבדתי בהם, וזה המקום שצריך לשאוף אליו. אבל אם אתה לא מסתכל עכשיו רגע, בוא נחזור חזרה לנושא שהעליתי, מעטפת תוכן, אז אין שם כלום. קשה נורא להתקדם בכל אחד מהשלושה ערוצים האלה. אז בוא תגיד לנו מילה על התוכן, איך אתה רואה את זה, פיתוח תוכן.
קודם כל, שתוכן שמייצרים אותו, אנחנו צריכים לזכור שבפעם היית צריך לייצר קומוניקט, והיום אתה צריך לייצר, אולי אתה מזמין כתב טלוויזיה.
כן, פעם היה פרס ריליס, קומוניקט.
כן, פרס ריליס, קומוניקט.
בריף כזה.
היום אתה קודם כל צריך להסתכל על זה שיש לך מגוון סוגים של ערוצי מדיה, אז אני צריך גם אולי להוציא את הדברים בצורה שהיא טקסט או ויז'ואל.
וידאו.
או שאני צריך וידאו. עכשיו, וידאו זה יכול להיות וידאו של בן אדם שעומד מול מצלמה ומסביר, או שזה יכול להיות וידאו שגולשים הכינו לי, או שזה יכול להיות אינפוגרפיקה, או שזה יכול להיות סרטון אנימציה.
מלא סוגים של וידאו.
יש מלא סוגים. צריך לזכור שיש לי כל מיני סוגים של מכשירים.
כן.
חלק מהאנשים...
מובייל.
80%
מהוידאו.
מהתכנים נצרכים במובייל. ויש אנשים שמסתכלים על דברים במחשב, יש אנשים שצופים בדברים בטאבלט. אני צריך לזכור שכל אחד מהדברים, אם אני מציג משהו בטקסט, אז הטקסט צריך להיות מספיק גדול, אם זה ויז'ואל, הוא צריך להיות מספיק ברור, אם זה וידאו וכו' וכו'. אני צריך לזכור שיש הרבה מאוד סוגים של כלים, הרבה מאוד, יש לי נגיד דברים כמו סקרים, שאלונים, יש לי אינפוגרפיקה, יש לי טבלאות, יש לי מאמרים.
case studies
ו-white papers, כל אחד e-book, כל אחד מהכלים האלה, כל דבר כזה יש לו משמעות, יש לו משקל, יש לו קהל שאוהב להשתמש בה או לצרוך את התוכן הזה. אנשים לא קוראים, יש אנשים שקוראים.
נכון.
יש אנשים שאוהבים לצפות בסרטונים, יש אנשים, אם אתה כבר צופה בסרטון, יש אנשים שאוהבים לצפות בסרטון בלי סאונד,
או בסרטון קצר, או בסרטון ארוך.
זה נורא נורא תלוי.
לגמרי.
ואתה צריך לדאוג לתת לכל אחד את להנגיש לו את התוכן בצורה שנוחה לו, אז זה הרבה יותר עבודה, זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה, ובכל זה אתה צריך לדאוג, כי אני לא עושה את זה בשביל שהקהל יהיה מבסוט, אני עושה שהלקוח יהיה מבסוט, נכון? להעביר את המסר הנכון.
כן, זה המקרה שלי, שהבוס שלי יהיה מבסוט, חברה, תגיע ליעדים שלה.
תמיד יש את העניין הזה.
העולם של פיתוח תוכן והפיכת מסרים לתוכן הוא אחד החשובים, וגם הגענו על זה בסטורי טלינג, אבל פה אנחנו ממש מסתכלים על לבנות אסטרטגיה תוכן, ממש לייצר אסטרטגיה סביב הדבר הזה, להחליט אסטרטגיה, אפרופו, תוכנית, לא תוכנית,
כן.
לייצר את התוכנית שלך, את הקלנדר שלך, מה הולך להיות מבחינת התוכן, מה המסרים, איפה אני הולך לשים את זה, איזה סוגים של תוכן, המון המון התעסקות סביב הדבר כן. הזה, וזה כן. מאוד מאוד חשוב, גם עסק... לחברות B2B, גם לחברות B2C.
אם אתה עסק קטן, או עסק בינוני, או עסק גדול, זה משנה, כי המורכבות שנדרש ממך היא שונה. היכול שלך לממן, כי בדרך כלל שאתה עסק קטן, צריך לצמצם, לבחור ערוץ אחד או שניים, או
כן.
סוג אחד של תוכן. או אם אתה חברה גדולה, אז אתה יכול לעשות את זה על הרבה יותר כלים ודברים.
ואפרופו תוכן, אני רוצה לומר שחברת יח"צ טובה, לדעתי, היא כזו שגם מכוונת אותך בעולם התוכן. זאת אומרת, היא לא רק השופר והיא מקשרים לאנשי המדיה הנכונים, אלא כשאתה בא אליה ואומר לה, אני רוצה לעשות כתבה או להכריז על XYZ, אז הם יגידו לך, אוקיי, קלטנו, קראנו גם מה שכתבת, או לקחנו את התוכן שנתת לנו, חסר פה איזה גדילה הייתה בתחום הזה בשנים האחרונות, או חסר פה, וממש נכנסים פנימה לתוך עולם התוכן, ומכוונים אותך גם כי הם יודעים מה חשוב לעיתונאים היום, או מה חשוב לעיתונים מסוימים כן. היום, והם גם יודעים איזה דברים הקוראים מתחברים אליהם יותר. אז חברות יח"צ טובות גם יסייעו בצד של התוכן.
כן, אני חושב שזה, אבל זה תמיד היה נכון. זאת אומרת, המקצוענות הזאת של לדעת איזה סיפור ידהד עם העיתונאי, זה תמיד היה נכון, זה תמיד היה חשוב. אני חושב שהאתגרים החדשים הם שהרבה פעמים אתה משרד יחסי ציבור מקבל את המוצר והוא רואה שהמוצר לא יעוף. זאת אומרת, יש את העניין של מה זה מוצר שהוא remarkable.
כן.
שזה מוצר שהוא remarkable.
מדהים.
זה מוצר שזה כן, בעברית זה מדהים, אבל זה
עושה זה, סימן, זה, remarkable.
זה אומר שאתה
שאתה
רוצה לעשות שאתה רוצה לעשות עליו remark.
כן.
אתה רוצה להגיב עליו.
כן, כן, כן.
עכשיו, יש מוצרים שהם טובים, אבל הם משעממים.
כן.
או שהם רגילים, או שהם קצת שונים מאחרים, אבל הם לא הרבה שונים מאחרים.
כן.
ואז אין לי משהו מעניין להגיד עליהם. זה לא סיפור טוב, זה לא סיפור טוב.
אז אתה אומר איפה המשרד יח"צ שיגיד לך?
עכשיו, המשרד יח"צ הציבור, הוא כאילו... עכשיו, אם הוא לא דוחף את זה, אז כועסים עליו. והמשרד יח"צ הציבור, מה שהיה קורה הרבה פעמים, זה הם היו נאלצים לקבל את המוצר הבינוני הזה כמו שהוא. על המשעמם הזה, ואז הם מתחילים להציק לעיתונאי, כי אומרים לה, הלקוח רוצה, הוא רוצה להופיע בעיתון, ואם לא, הוא מפטר אותי.
כן.
ואני חושב שהמשרדי היחסי ציבור, אלה שבאמת הם מצליחים, אלה שאומרים ללקוח, בוא, אני רוצה להיות מעורב בתחילת הדרך, במקום שבו אתה מתחיל לייצר את המוצר, כדי שאני אשזור את הדברים שהפכו אותו למעניין, כבר ב... כבר בתהליך התכנון שלו.
בשלבים הראשונים.
עכשיו, זה יכול להיות במידה כזאת שאתה, אם אתה עכשיו יושב עם חברה קבלנית, אתה יכול לבחור, לעזור להם לבחור את השם הנכון. עכשיו, המשרד, אולי נגיד המשרד הפרסום, לא יחשוב על זה, כי הוא עובד בפייד מדיה.
כן.
אם הוא רוצה לקבל תשומת לב, הוא קונה אותה וזהו.
כן.
אתה בתור יחסי ציבור צריך להרוויח את המדיה הזאת.
להרוויח, earned לגמרי.
ואז אתה צריך שזה יהיה מעניין. אז בוא תחשוב איך אתה עושה את הסיפור יותר טוב.
ה-earned media הוא החזק ביותר מבחינת האימפקט שהוא עושה.
הוא יותר חזק והם מקבלים פחות כסף.
נכון.
והם עובדים יותר קשה.
נכון.
כן.
פה נדרש, שוב,
לא שמשרד פרסום לא עובדים קשה, אבל...
אנחנו אומרים את זה כל פרק. אי שיווק טוב, הוא צריך לעבוד קשה. אין מה לעשות, עוד זווית מעניינת בעולם החדש הזה של יחסי ציבור מבחינתי זה בנייה של אנשים, זה יכול להיות ההנהלה, אבל זה יכול להיות גם עובדים אחרים בחברה או במותג שהם הופכים להיות מומחים, thought leaders. וכשאתה ממצב אותם ככאלה, אתה ממש יוצר סביבם עולם תוכן מסוים, אתה יוצר נרטיב סביבם, אתה יוצר סיפור מסוים, סיפור, אתה מכניס אנשים פנימה, לראות את הרקע שלהם, לראות את הדברים שהם עושים מאחורי הקלעים. אתה ממש יכול למצב בן אדם בתור thought leader, וזה כולל גם בהסתכלות ההוליסטית הזו, זה כולל גם את הפוזישנינג של הבן אדם הזה באירועים מסוימים, על במות מסוימות, לצד אנשים אחרים שהם דומים לו או טובים לו, והיכולת הזו לבנות בן אדם בתור thought leader, היא בלתי, אין לה תחליף. כי ברגע שבן אדם הופך להיות מתויג או נתפס כמומחה בתחום מסוים, הוא יתחיל להיות מוזמן למקומות מסוימים, יבקשו ממנו קוואטס, יבקשו את דעתו, יתייעצו איתו, יפנו אליו, זה כלי מאוד מאוד חזק, וזה גם מבחינתי קשור לעולם התוכן, ולמשרד פיאר טוב יכול להיות פה חלק בדבר הזה, בבנייה של אנשים בתור thought leaders. לדוגמה, הכנסנו את רן לאחרונה ברובוטיקס, זה טור קבוע בפורבס. יש לו עכשיו
תוך חוקי, זה כלי אפשרי, אבל זה כלי גם שיש בו סיכון.
כן.
כי אם יש איזו בעיה אישית למנכ״ל, אם הוא יטריד מינית, זה משליך מאוד רע
לחברה. גוז ולהציג, אבל זה נכון לכל...
לא, אבל זה סיכון שאתה לוקח, כי בחברה שאני לא יודע מי המנכ״ל, והמנכ״ל עוזב, אז ביג דיל. אבל בחברה שהמנכ״ל הוא בכותרות...
אבל כן.
לא, זה...
ברור, אתה צריך להיות זהיר ולקחת את זה באחריות. אבל אם יש לך בן אדם טוב לעבוד איתו, סתם, אני אתן עוד דוגמה, אני לא אומרת שעשינו את זה, אבל סתם חומר למחשבה. אותו בן אדם שעיצב את ה... אני כל כך נמצאת את הדמות האלה, שעיצב את הרחפן בחברה שעבדתי בה.
בסדר גמור.
אז החתימה שלו נמצאת על הרחפן.
כן.
עשינו את זה כחלק מהמיתוג. וזה כבר מעורר אנשים לשאול, מה זה החתימה הזו של מי זה? ואז אנחנו מדברים עליו, ומספרים את הסיפור שלו, ואז הוא בא, קוראים לו גיא אביטו, ואז הוא גאון. אבל זה כאילו, זה נורא מעניין, אם אתה מצליח להביא סיפורים על אנשים, ועל מה קורה מאחורי הקלעים, וההיסטוריה שלהם. אפשר, גם אם הוא לא המנכ״ל של החברה.
אני חושב שזה נכון, גם יש
עוד אלמנטים. יש לשירי בובב בגלובס, אגב, טור מאוד יפה, של האנשים בהייטק שהם לא בתפקידים של ההנהלה. היא כל פעם בוחרת איזה חבר'ה צעירים או לא, בתפקידים לא שגרתיים כאילו בעולם ההייטק.
Okay.
ויש לה טור מאוד מאוד מעניין, כל פעם על מישהו אחר, אז אני ממליצה לקרוא, אבל זה מעניין. זה
עולם של...
מעניינים. כן. זה שוב פעם, מתחבר להיות יצירתי
יש
בתוך.
יש גם בעולם של, של, שמדבר על, על שנקרא... אם אתה בתור איש היחס, יכול גם לתת אינפוטים על המוצר.
נכון.
כן, זה גם כן מאוד מאוד. אני חושב שאנשי, כאילו, אני מכיר לא מעט אנשי יחסי ציבור, הם מבינים הרבה מאוד בשיווק, הם מבינים הרבה מאוד בהלוך רוח של הקהל, לא נותנים להם מספיק קרדיט בדברים האלה, ואני חושב שמי שחכם ומקשיב לאנשי יחס שלו, יכול ללמוד לא מעט, ו אפילו ברמה של לשפר מוצרים, אפילו להוסיף אלמנטים במוצרים שגורמים לעניין וגורמים לסקרנות וגורמים...
אני מסכימה, אני רוצה... אני לחלוטין מסכימה איתך, ויש אנשי יחס מאוד מאוד חכמים out there. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שכשאני משתמשת ב-PR היום, לפחות בעולם ההייטק, ומשתמש בו נכון וטוב, ואם זה עובד כמובן, אז אני ממש רואה אחרי כל קמפיין PR פיק מטורף בלידים ובעניין ובמחירות, באופרשן של המחירות, ומבחינתי PR הפך להיות אחד הכלים החשובים לייצור לידים בצורה שהיא לא ממומנת או בצורה אורגנית. על ידי בניית סיפורים חכמים ובניית מומנטום כל הזמן של סיפורים. והיום ישבתי עם איזה מישהי ותיארתי לה את זה, היא שאלה אותי מה עובד בעולם, איך זה עבד לך כשעשית PR ברובוטיקס לדוגמה. אז אמרתי לה, תקשיבי, זה לא שבנינו סיפור אחד, כי היא שאלה מה היה הסיפור ואיך בניתם את זה, אמרתי לה, זה כאילו בנינו ספר. ובספר הזה היו הרבה נושאים והרבה פרקים והיו הרבה ענפים, ולאורך זמן האכלנו והגדלנו והצמחנו את כל הענפים האלה.
זה מיקרו סיפורים.
וליווינו אותם, היה סיפור אחד על רגולציה שהלך לאורך זמן, וסיפור אחד על השקעות שהלך לאורך זמן, סיפור אחד על הטכנולוגיה לאורך זמן, סיפור אחד על הלקוחות, וכל הזמן בנינו את זה. אז ממש האסטרטגיית תוכן מאחורי ה-PR הייתה מאוד thought through.
הרבה יותר מעניין.
כן, וזה הראה תוצאות לאורך זמן, הלידים הגיעו דרך זה, וממש אפשר היה לראות את זה אחרי כל קמפיין. אז מבחינתי זה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים שסטארט-אפים שואלים אותי, במיוחד בתחילת דרכם, איפה כדאי לשים את הכסף, או אם אין לי תקציב שיווק, מה כדאי לי לעשות, אני בדרך כלל שולחת אותם ללכת לעבוד על אסטרטגיית תוכן, ואומרת להם, כן, תסתכלו על PR דווקא בשלבים מוקדמים. אם יש כבר מוצר, כן? אם יש כבר על מה לדבר.
אני חושב שאפשר לדבר גם כשאין מוצר.
נכון, אפשר להכין את השוק.
אפשר לדבר גם כשאין מוצר.
אני מסכימה איתך לחלוטין.
אתה יכול גם ללמוד, חס וחלילה, מה שאת רוצה ומה...
בטעות, עוד תלמד משהו על הדרך.
כן, אנחנו נורא אוהבים לתכנן דברים ולחשוב שאנחנו יודעים הכל, אבל אני...
אגב, זה דבר שמעצבן אותי. כאילו, לא אתה, לא מה שאמרת, זה הזכיר לי משהו. אני מדברת עכשיו בתקופה האחרונה עם הרבה אנשים לגבי... מה השלב הנכון להכניס מרקטינג או להכניס PR לתוך החברה או לתוך הארגון. ובישראל, ומעצבן אותי שזה בעיקר בישראל ככה, כי אני לא חוויתי את זה לא כשגרתי באוסטרליה ולא בארצות הברית וזה, התפיסה של הרבה מאוד חברות הייטק וסטארט-אפ ישראליות, זה ש... אני לא אומרת כולן, אבל הרבה, זה שמרקטינג עושים כפאץ' על איזה משהו שכבר קיים. יש טכנולוגיה, יש מוצר, עשינו, בנינו, אנחנו משקיעים ב-R&D כל הזמן. עכשיו נביא את המרקטינג כי צריך להוציא את זה החוצה. זה, למה? למה כך מאוחר? איש שיווק טוב הוא איש שנכנס בהתחלה, מבין את ה-DNA של החברה, בונה את ה-product market fit, עושה ולידציה עם השוק, מבין את קהלי המטרה, בונה המון תשתיות. כשהזמן נכון לצאת החוצה עם המוצר לשוק, הבן אדם כבר שם, הוא כבר בתוך זה, הוא כבר יודע לספר את הסיפור, הוא כבר יש לו את התשתיות שהוא צריך כדי להתחיל לאסוף את הלידים, הוא כבר התחיל לעבוד על אסטרטגיית תוכן. זה לא צריך לחכות עד הדקה ה-90, לא להגיד, אוקיי, השוק כבר רוצה אותי, אז אני אביא איש PR, או המוצר שלי מוכן, עכשיו אני אתחיל
את זה. בסטארט-אפים דווקא?
מלא. מלא.
כי זה נשמע לי יותר מסורתי כזה.
לא, זה קורה גם בסטארט-אפים, וזה הרבה בגלל אני לפחות מפרשת את זה, שהרבה בגלל החינוך שלנו לטכנולוגיה ומוצר, ולפחות בהייטק, אתה יודע, 8200 וכל זה, נורא סתמים פוקוס כל הזמן על הטכנולוגיה, על המוצר. ופחות חושבים על השוק ועל השיווק ועל הסיפור ועל התוכן.
אנחנו יודעים שהמוצרים הכי טובים מנצחים, לא?
אז זהו, שלא, אמרנו את זה בפרק ההוא, שזה לא רק זה. אז מה אם יש לך את הקבוצה עם ה-IQ המצרפי הגבוה ביותר? אם אין לך שם בן אדם שמבין ביזנס, ויודע לספר סיפור, ויודע לעטוף את כל הדברים האלה טוב, ולהביא אותם החוצה, אתה לא תצליח.
אני חושב שיש...
או אתה תצליח, אבל...
יש בוודאי בשנים האחרונות לא מעט מקרים שדווקא... מי שהוביל את הרן של המוצר זה אנשי שיווק. אני אגב לא חושב שזה תמיד נכון.
שום דבר הוא לא תמיד. זה אני כבר לומדת ממך. Never say never.
ויש מקרים שדווקא הרעיון הגיע מאיזשהו פיתוח טכנולוגי שאף אחד בכלל לא הבין את המשמעות שלו. ושם אנשי הטכנולוגיה נותנים את הטון. ויש מקרים שזה משהו שקרה דווקא מכיוון של היחץ, או מכיוון של השיווק, או משהו כזה. אז כאילו, אם אתה יודע לזהות איזשהו גב בשוק שלא מטופל, אז אין סיבה שלא תנצל את זה ותרכב על זה.
אני... I couldn't agree more. אחרון כזה בשבילי.
האמת שיש עוד דבר, בעיקר נגמר הזמן, כי אנחנו רוצים חצי שעה, אז אנחנו בשלושים.
אבל יש לי עוד אחד, וגם לך יש עוד אחד.
אוקיי, בסדר.
לא, אתה יכול יותר.
אני לא, פשוט חשבתי על הקטע של משהו שלא מקובל לעשות עם יחסי ציבור.
כן.
כי בדרך כלל יחסי ציבור זה מחוץ לחברה.
כן.
אבל אני חושב שגם להפעיל את הלקוחות שלך ולהפעיל את העובדים שלך.
כן.
יש איזה, יש לי חברה טובה. שהיא מנהלת את חברת דיגיטלנט. ואנחנו...
משה
דשקו. מקסימה. ולפני שנתיים שאלתי אותו, כמה אנשי מכירות יש לך? היא אמרה לי, יש את מכירות אחת. אמרתי לה, כמה עובדים יש לך? היא אומרת לי, 8. אמרתי לה, אז יש לך 8 אנשי מכירות. עכשיו, כל עובד הוא איש מכירות. עכשיו, מי שלא רוצה למכור, אז תביני משהו מזה. העבודה של כל אחד בארגון זה למכור. אם אכפת לו, אם לא אכפת לו, אז שיגיד שלא אכפת לו. ואתה תבין מזה, מה שאתה לא צריך להבין. אז אני אומר, כאילו, הקטע של עובדים צריכים למכור. גם אם זה לא התפקיד שלהם למכור, עובדים צריכים לשווק, גם אם זה לא תפקיד לשווק. והלקוחות, כן, לא לכל לקוחות אכפת ממך באותה מידה, אבל אלה שאכפת ממך, אז תנצל אותם כדי להיות שופרים שלך.
חבל על הזמן.
עכשיו, גם האנשים האלה, מבחינתי, זה סוג של עיתונאים, או כאילו, זה לא משנה איך קוראים להם. אם הם אוהבים אותך ואם אכפת להם, אז תנצל את זה ותעזור להם לספר את הסיפור עליך.
אני לא זוכרת אם סיפרתי את זה בפרק הראשון שלנו, אבל כשעשיתי את המהלך הזה של אני עוזבת את הרובוטיקס, שיתפתי בסושיאל מדיה שאני עוזבת, אז כתב לי אחד הלקוחות הראשונים של הרובוטיקס, בחור מקסים בשם ניר קליין, שהוא מנהל ההבטחה של אינטל, את נהדרת, אני לא זוכרת בדיוק מה הוא כתב, את נהדרת, היית נהדרת וכיף לעבוד איתך וזה, והוא חבר, הוא חבר שלי בפייסבוק, תבין זה בפייסבוק, ואז אמרתי לו, ניר, אתה אחד הלקוחות הכי טובים שהיו לי, up there, ליד ריקוס ובל, שהם שני לקוחות נוספים של הרובוטיקס, שהפכו להיות חברים שלי, וגם הם חברים שלי בפייסבוק, ותייגתי את שניהם, ואז ריקוס ענה לי, שהוא בכלל בקנדה כרגע, ענה לי, אפרת, את up there, אחד הטופ אקזקיטיבס שעבדתי איתם אי פעם, וכאילו בסדר, זה בשביל הרובוטיקס, זה לא, הנקודה היא שאם אתה מצליח להגיע למצב שיש לך לקוחות והם חברים שלך, ואגב אני לא מתחברת איתם כטקטיקה, אני מתחברת איתם כי הם באמת אנשים מגניבים, אחרת אני לא מתחברת, אבל אז באמת אתה מייצר יחסים וזה חוזר אליך ב-earned media בענק, שאנשים רואים ששלושה לקוחות ביחד בפוסט אחד כותבים לי כולם, thumbs up כאילו, כל הכבוד לך, ורובוטיקס זה ככה וככה, אז זה עושה את העבודה.
זה מקסים.
הדבר האחרון שאני אגיד זה כן. הפרסים, כי חברת יחסי ציבור טובה יכולה להביא המון ערך בלזהות את ההזדמנויות הנכונות עבור החברה המותג בעולם הפרסים, איזה פרסים כדאי להגיש אליהם מועמדות, איפה אפשר לזכות, בכלל לעזור לעשות כל התהליכים האלה, כי תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, ולדוגמה אנחנו בשלוש שנים האחרונות ברובוטיקס זכינו ב-20 ומשהו פרסים ורשימות כאלה, טופ ליסטס וכאלה.
פרסים זה לא העסק הנבחר.
זה גם הטופ קמפניז וזה גם הממש פרס חדשנות, פרס
איזה. כל חומוסייה שתכנס אליה, יש את העסק הנבחר.
ליד השטר של הירוק.
אני לא חושב שאת לא מתכוונת לזה.
אני לא מתכוונת לזה, אני מתכוונת להתחרויות של פרסים, או לרשימות של כזה. כן, אז אחרי שעשינו הרבה מאוד עבודה בפרסים, וחברת היחס באמת עזרה לקדם את הנושא הזה בשבילנו, וזכינו בהרבה מאוד פרסים, אז וול סטריט ג'ורנל פתאום גם שמו לב אלינו, והכניסו אותנו לטופ 25 קמפניז של 2018, to watch, והיינו החברה הישראלית היחידה, והיינו חברת הרחפנים, היו שתיים, אנחנו היינו אחת מהן. וזה היה מטורף, ולהגיע לחשיפה בוול סטריט ג'ורנל זה היה חלום רטוב מההתחלה. כשהגעתי לשם, וזה הגיע אחרי שנתיים, והרבה עבודה קשה, והרבה accumulation של...
זה עיתון העסקים הכי משפיע בעולם.
הכי משפיע בעולם. והתהודות לזה והתגובות לזה היו מטורפות.
מדהים.
כמעט בכל אירוע שדיברנו, עשינו פתיחה של המשרד שלנו באריזונה אחרי כמה חודשים, מי שנאם על הבמה באירוע הזה, הזכיר שאירובוטיקס היא one of Wall Street Journal top 25 companies. כאילו זה כבר הפך להיות, זה מוזכר בכתבות, זה מוזכר בזה, זה פרסטיג' פתאום.
זה בהחלט משמעותי.
Earned media מטורף, וזה עבודת יחסי ציבור בטופ נוטש. אני סיימתי.
אז מעולה, את רוצה לסכם או שלא צריך לסכם?
אני חושבת שלא צריך לסכם הפעם, אני חושבת שהיה ברור. לא?
ברור, כן, אז...
אם לא ברור, תגיד.
אז אם אתם משרד יחסי ציבור, אז בהצלחה עם האתגרים שלכם, ואם אתם בוחרים משרד יחסי ציבור, אז כדאי מאוד לשים לב אם יש לו את הסקילסט הנכון להגשמת המטרות שלכם, וזהו.
זה מאוד חשוב, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
נתראה בפרק הבא.
ביי.